על הפסוק, ואתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, וגומר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אומר על זה רש"י, ותמיד כשאפקוד עליהם אבונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן האבון הזה עם שאר האבונות, ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון אבון העגל. כך כתוב. דהיינו, כל פורענות שבאה על ישראל כוללת בתוכה את הפרעון משהו גם מחטא העגל, גם פרעון על חטא העגל. בלשון חז"ל שהרמב"ן מעתיק, אז הוא מעתיק את זה בלשון מידה מסוימת, אוקייה מחטא העגל. על כל פנים, הדבר מובן מאוד, מובן מאליו, שכיוון שכל פורענות שבאה על ישראל נושאת בתוכה פורענות על אבון העגל, אז פירוש הדבר שחטא העגל עצמו משתתף בכל חטא. אין מיטה ולא חטא, ואין ייסורים ולא אבון. כל פורענות ופורענות שבאה על ישראל היא באה באבון. מכיוון שכל פורענות באה בצירוף חטא העגל, פירוש שאין בעולם חטא בלי צירוף של חטא העגל. אין, לעולם לא ייתכן שכלל ישראל יעשו איזשהו חטא שהחטא הזה לא יהיה בו גם משהו, עצם החטא, גם משהו מחטא העגל. כלומר, חטא העגל הוא חטא שהוא צריך להיות מעורב בכל חטא וחטא מחטאי כלל ישראל. כל חטא מהחטאים שאנחנו עושים, אז מעורף כאן גם חטא העגל. זה כמו שלמדים אותנו, כמו שלימדו אותנו רבותינו, חטא העגל הוא השורש לכל חטאי ישראל. במתן תורה, כמו שכתוב, כמו שמפורש בגמרא במסכת שבת, אז כתוב בגמרא שבמתן תורה, זאת אומרת עד תחילת דברי הגמרא, עד ג' דורות לא פסקה זוהמה מאבותינו. על כל פנים, ישראל שעמדו על הר סיני, מסקנת הגמרא, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. וכיוון שעשו אותו מעשה, פסקה זוהמתם, זה הפירוש שאין יותר חטא, אין יותר. אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. וכיוון שעשו אותו מעשה, אז נאמר על אותו מעשה, אכן כאדם תמותון וכאחד עשרים תיפולו. אכן כאדם תמותון, זה חזר הרי דורשים את הפסוק, והמה כאדם עברו ברית, דהיינו חזרה על חטא אדם הראשון. חזרו פה עוד פעם על חטא אדם הראשון, דהיינו, כלומר, מסקנת הדברים, החטא שהוא השורש לכל חטאי ישראל, מאז מעמד הר סיני, מאז אותו פסקה זוהמתם של מעמד הר סיני, החטא שהוא שורש לכל החטאים הוא חטא העגל. נמצא אם כן שחטא העגל לא רק שורש לכל החטאים, אלא שהוא חלק, מרכיב עיקרי, מרכיב שחייב להשתתף בכל חטא וחטא. כל חטא וחטא יש בו משהו מחטא העגל. משום, זה חייב להיות כך, משום שחטא העגל מאפשר כל חטא. שורש הוא ראשית לכל חטא וחטא שנעשה. אם אנחנו רוצים להתבונן אם כן בכל חטאינו כולם, דבר שכולל את כל החטאים כולם, אז אנחנו צריכים להתבונן עד כמה שאפשר בחטא העגל, ומזה נלמד משהו, מה שורש כל חטאינו כולם. אז נתבונן בפרשה אחת ממה שמלמדים אותנו רבותינו, פרשה אחת בעניין חטא העגל. נגיד את הדברים פחות או יותר כמו שזה כתוב, פחות או יותר ציטוט. חז"ל בספר הזוהר בפרשת תרומה, נקדים, זה ידוע, זאת המשנה האחרונה בש"ס. ידוע שהיש כולו הוא שי עולמות, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עמלה. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לטוב צדיק וצדיק שין יוד עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עמלה. כלומר, היש כולו מורכב בצורה כזאת. זה היש כולו. כל היש כולו הוא כולל עולמות כמניין יש. כך נראה היש, שין יוד עולמות. יש בזה כמה וכמה טעמים. כמה טעמים כתובים בראשונים. גם ארץ ישראל שהיא מקביל לארצות החיים, לארץ העליונה, אז גם היא יש בה עשירית מזה, והיו בה למד א' מלכים, 31 מלכים היו. זה, כל זה כבר מובאר שם בתוספות יום טוב על אתר, ועוד מהקדמונים. על כל פנים, יש למד א' מלכים כאן בארץ למטה, ובכפל עשרה במקום ביש האמיתי, ביש השלם, אז זה בכפל עשרה, ושם זה נראה בצורה כזאת. על כל פנים, זאת עובדה. כך זה נראה, היש נראה בצורה כזאת. אז כתוב על זה בחזל, שזה מתחלק לשניים. היש הזה כולו מתחלק לשני, כן, שתי מערכות עולמות. יש מערכת אחת מימין ומערכת אחת משמאל. מערכת אחת שהיא כולה טוב, ומערכת אחת שצריכה תיקון. אלו שתי מערכות. המניין, כך אומרים שם חזל, זה בזוהר בפרשת תרומה, בדף קוף סמך וב, אני חושב. כתוב שם שזה מתחלק לשניים. צד ימין הוא במניין 207, וצד שמאל הוא במניין 103. כך כתוב שם. זה מתחלק בצורה כזו. על צד ימין כתוב יותר מפורש, הסיבה. צד ימין הוא כמניין אור, זה 207, וזה מתחלק, וזהו הצד הימני. דהיינו, כל העולמות המתוקנים, העולמות המוארים, העולמות שהם מתוקנים. מה שנשאר מצד שמאל, זה כבר אומרים המפרשים, זה כמניין עגל. מה שנשאר בצד השמאלי, זאת אומרת, הדבר שהוא לא מתוקן. אז מוסיפים את זה רבותינו המפרשים, החלק הלא מתוקן, אותו חלק שהוא צריך עדיין תיקון, צריך להאיר אותו, צריך להמשיך גם אליו את האור. אז אותו חלק שהוא צריך הערה עדיין, אז זהו מה שנשתייר מאותו יש שהוא מחוץ לאור, כאילו. זה כמניין עגל. יותר, קצת יותר. ננסה להבין את כל זה. זה ממה שלימדו אותנו רבותינו. יש הרבה דברים שהם שייכים לדבר הזה. מה שהמפרשים מגלים שם זה שישנם כמה וכמה דברים, עוד מעט נראה קצת מהם, מה ששייך לעניין הזה. זאת אומרת, זה אותו מספר, אותו מניין. אבל על כל פנים, אנחנו נראה לפי דרכנו מה שמובן מתוך דברי רבותינו. כל אותם חלקים שהם החלקים כאילו שנתלו, נותקו כאילו מהאור, הם, זאת אומרת, האור של עצמו לא חל עליהם. זאת אומרת, כל אותם חלקי היש, זהו החלק, הצד האפל, אם אפשר לומר, הצד האפל של היש, אותו צד אפל של היש, אז הוא כמניין עגל. עניינו של אותו צד אפל הוא בזה. וכאן צריך להבין, זה מה שמתבאר מתוך דברי רבותינו. ה הבריאה כולה כשהיא נוטלת לעצמה, לוקחת לעצמה תפיסה של מציאות בתור מציאות נפרדת, בתור מציאות לעצמה, כאן הבריאה מעמידה את עצמה בצד הלא נכון של היש. היש האמיתי קיים רק משום שהוא ממשיך כביכול את הבריאה, את הכוונה בבריאה. זאת אומרת, בכל מקום שהבריאה לוקחת לעצמה תפיסה של מציאות והיא מנתקת את עצמה, זאת אומרת, היא תופסת את עצמה כדבר מצוי, כדבר שהוא מציאות לעצמו, והיא לא תופסת את העובדה שהיא מציאות שהיא המשך רצונו יתברך. כל עצמה אינו אלא קיום רצונו יתברך. ברגע שהיא תופסת לעצמה בחינה, פן של מציאות נפרדת, נבדלת לעצמה, אז היא שמה את עצמה בצד הלא נכון של היש. זהו לא יש נכון. יש נכון, זהו יש שהוא המשך, ממשיך את הקו, את אותו קו של הבריאה. הוא אין לו קיום לעצמו, הוא לא קיים לעצמו, אלא כל קיומו הוא רק מפני שרצו בו. הוא המשך של אותו קו. המילה עגל, המילה עגל בלשון הקודש, היא מילה שעניינה כאילו דבר שמתעגל, מעגל. וסדר הדברים הוא כזה, ככה הדברים מצטיירים, הדברים מצטיירים בצורה כזאת, שכשדבר הוא המשך אז הוא תמיד תופס את עצמו כקו שהוא ממשיך עליו. הוא לא יוצר לעצמו. כל מקום שאנחנו מוצאים מציאות שמנתקת את עצמה, אז היא שמה את עצמה בתוך מערכת עגולה, כדרך, לדוגמה, חוני המעגל, שהוא התעמד בתוך איזה עיגול ואמר, אני מפה לא יוצא, אני לא זז. אני נמצא פה, מפה אני לא זז. אז כשמישהו רוצה להימצא בתוך מציאות שהוא לא זז משם, הוא לא ממשיך, הוא לא... הוא נמצא פה ופה, אז הוא נקרא מעגל. הוא שם את עצמו בתוך, לכן קראו לו כאן, זה שמו. ואותו חוני, אותו מעגל, שם את עצמו במקום, והוא אמר, אינני זז מכאן, אני נמצא בתוך מקום כזה שיש בו התוכן הזה. אני נמצא פה ואני לא מתכוון לזוז. תפיסה כזאת היא תפיסה שנקראת עיגול. אני נמצא פה ואני לא מתכוון לצאת. זאת אומרת, שם זה היה בצד הטוב, חלילה, לא... שם זה היה בצד הטוב, שם זה היה בצד שהוא היה כאילו עומד ומבקש בצורה שהוא... אבל על כל פנים, הדוגמה של אינני זז מפה, זאת דוגמה של מאגר. כל מי שתופס את כל מציאותו כך, במין עיגול כזה, אז הוא תופס את כל מציאותו כולה במציאות כזאת שהוא לא זז מכאן. דהיינו, הוא כאן בעל הבית, הוא פה נמצא, הוא פה, פה מציאותו שלמה. הוא לא בא משום מקום, הוא לא חייב ללכת לשום מקום, הוא לא חייב לפניו ולא חייב לאחריו, אלא הוא נמצא בתוך עצמו. זה נקרא עגל. זה ציור כזה, זה נקרא עגל, זה משהו ששייך. שורש הדבר הזה נמצא, כמו שמתבאר כאן בראשונים בפרשת השבוע, שורש הדבר הזה נמצא בתפיסה לא נכונה של פני שור מהשמאל, כמו שהרמב"ן מביא. עשיית העגל הייתה פעולה ששמטו גלגל אחד, או כמו שהרמב"ן מסביר, פרידה אחת. אחד מארבעת המרכיבים, ארבעת הגלגלים של המרכבות. אז את פני השור מהשמאל, תטרמולין שלי, כמו שכתוב ברמב"ם, כמו שהרמב"ן מביא את לשון חז"ל. את אחד מתטרמולין שלי, תטרה זה לשון ארבע, כמו שידוע. זה הרמב"ן אומר. תטרמולין, זה הכוונה, כן? אחד מארבעת המובילים של אותה מרכבה. אז הם שמטו את זה, שמטו את האחד הזה, ולקחו אותו לעצמו. פני שור מהשמאל. צד שמאל תמיד הוא הצד של, כידוע, צד שמאל תמיד הוא הצד של דין, הוא הצד ששומר על הקיים, לא פועל, אלא קו הדין תמיד נמצא בשמאל. קו הדין, קו הצמצום, קו הקיבוץ, החוסר, ההרחבה, השפע, החסד, כל זה נמצא בימין. ההפך, הקיבוץ, הייצור, הצמצום, הקיבוץ, כולו נמצא בצד שמאל. תפיסה לא נכונה, אותה תפיסה שאומרת, וזאת הפסולת של מידת הדין, אותה פסולת של מידת הדין שתוצאותיה זה עשיו וכל תולדותיו, והכל, תוצאות התפיסה הזאת של דין אומרות, שהדברים נתפסים מצד עצמם. זה פירוש המילה דין. דין פירוש שהדבר מוכרח מעצמו, כאילו. הדבר חייב להיות. כיוון שהדבר חייב להיות, אז יש לו מציאות מעצמו, כי הוא צריך להיות כך. כל תפיסה ששוללת את השפע, שוללת את שורש מציאותו של אותו דבר, ממילא היא שוללת את תכלית מציאותו. והיא תופסת את מציאותו כדבר קיים כמו שהוא. זה נקרא לשמוט את אותו פני שור מהשמאל שבמרכבה, ולקחת אותו כדבר בפני עצמו. להבין. לולי שהייתה מידת דין בעולם, לולי שהייתה מידת דין שאומרת שיש מידה מסוימת של חיוב בקיום של הדברים. הדברים קיימים משום שהם צריכים להיות קיימים. יש צורך בדברים האלה. זאת אומרת, יש תביעה לדבר מסוים. אם לא הייתה מידת הדין בעולם, אז בן אדם לא היה בעל דבר בכלל לתבוע את מציאותו של עצמו. את עצם קיומו הוא לא היה תובע. לא הייתה בכלל תפיסה כזאת. התפיסה הזאת שאומרת שמכיוון שאני נמצא אז אני צריך להימצא, התפיסה הזאת היא שורש לעשות את אותו נמצא לכאילו, כאילו מחויב המציאות. זאת אומרת, תפיסה שכל נמצא שהוא בסך הכל נברא, אבל כשהוא עושה את עצמו רחמנא ליצלן אלוהות, זה רק מהשורש הזה, משום שהוא תופס את עצמו כמחויב המציאות. השורש לדבר הזה נמצא בדין. אז לקחת נברא, לקחת בריאה שהיא נבראה ואין לה אלא לקיים את רצון בוראה, ולתת לה מעמד של רחמנא ליצלן, של אלוהים אחרים, הדבר הזה הוא משורש מידת הדין. את הדבר הזה, כמו שחזל מגלים, הדבר הזה, זה מה שנעשה בחטא העגל. זה הדבר שאז זה נולד. מה שנולד בחטא העגל זה שלקחו את פני שור מהשמאל, וכביכול אותם פנים, זה אחד הפנים שהם צריכים להוביל את כל מרכבתו יתברך. כל המרכבה כולה. אז כאחד המרכיבים, אחד מאלה שמהם מורכבת המרכבה, אז זה גם פני שור מהשמאל. אבל לקחת את הדבר הזה לעצמו ועל פיו לפרש את כל המציאות כולה, אז פירוש הדבר שבזה נותנים לנבראים, שנניח שהם קיימים בדין, אבל אז נותנים להם אמיתת עצם, זאת אומרת נותנים להם קיום אמיתי, קיום עצמי, קיום של כאילו, כאילו מחויב המציאות. רחמנא ליצלן. כאן השורש לכל עשה עצמו אלוהות. וכאן השורש לכל עניין עבודה זרה שישנו בעולם. באותו חטא העגל. דהיינו באותה שמיטה, באותה השמטה שהשמיטו את אותה, כמו שכתוב ברמב"ם, השמיטו את אותה רגל של המרכבה ולקחו אותה כאילו לעצמה. כל היש בבחינה הזאת, כל היש כולו בבחינה הזאת של היות בקו השמאל, אז כל היש הזה כולו הוא במספר הזה, זה המספר. כל קו השמאל, כל הצד השמאלי, אז הוא כולו תולדה של חטא העגל. המפרשים, גדולי המפרשים, באותו מקום בספר הזוהר, כמו שהזכרנו, מצרפים לזה את התפילה שהיא כנגד יצחק. זה באותו מספר. תפילת מנחה, שהיא כנגד יצחק, וגם היא באותו מספר. מנחה, עגל, מספר שווה. התפילה הזאת שעניינה, שהיא אומרת, בזמן שאדם יוצא לפועלו ולעבודתו, בכתחילה, שהוא יוצא לפועלו, אז הוא צריך להתפלל שחרית, ומכוח זה הוא יוצא לפועלו ולעבודתו עד הערב. אבל ישנה תפילה מיוחדת שצריכים להתפלל אותה, ישנה תפילה בפני עצמה, תפילה מיוחדת שצריכים להתפלל אותה בזמן שהאדם כבר עבד, כבר הרוויח, כבר עשה, הוא כבר זכה במה שהוא זכה, והוא כבר תופס את הדברים האלה כשלו, והם שלו. אחרי שהדברים הם שלו, אז כאן ישנה תפילה מיוחדת. התפילה הזאת נקראת תפילת מנחה. אותה תפילת מנחה אומרת שבאותו שלו, שלא ייוולד מזה עגל. שלא ייוולד מזה, שלא תיוולד מזה מין מציאות כזאת שתאמר, תנתק את עצמה, כן? תנתק את עצמה מאותו שפע שניתן. אחרי שהאדם זכה במה שהוא זכה, עדי ערב, כן? יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. וכשהוא מגיע בערב ועשה, פעל, וכבר יש בידיו כל מה שהוא הרוויח, כבר נמצא בידיו כל מה שהוא פעל. אחרי שהדבר נמצא בידיו, אז ישנה תפילה מיוחדת להחזיר את זה בחזרה. לדעת כעת שזה לא שלו. זאת אומרת, לא לקחת את הדברים האלה, לא לקחת את הדברים האלה כדוגמת העגל, כדרך, כמו שאמרנו, כדרך עגל. לשם כך באה תפילת מנחה. זאת התפילה שתיקן אותה יצחק אבינו. המפרשים אחרים גם על אותו עניין על דברי חז"ל מזכירים את ויאבק איש אמו עד עלות השחר. העלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד, שוב אותו מספר. העלו יעקב ושרו של עשיו. העלו אבק, הקרב שלהם, המלחמה שלהם, העלתה אבק, והאבק הזה הגיע כאילו עד כיסא הכבוד. כל הדברים האלה, כולם, הם כולם מכוונים למקום אחד. כולם הם תולדה של אותו שורש, אותו שורש שהביטויים שלו הם עגל וכל תולדותיו. רבותינו מגלים לנו, בפירוש אותו מאמר, מגלים לנו רבותינו שזה סוד דברי הגמרא, אמר רבי יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי, קוף גימל פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללוקה עד שראה במפלתם של רשעים. שנאמר, זה גמרא במסכת ברכות, דף ט עמוד ב. קוף גימל פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללוקה עד שראה במפלתם של רשעים. שנאמר, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללוקה. כך כתוב בגמרא, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, יש כאן עניין מיוחד, ש103 קוף גימל פרשיות היה דוד המלך צריך לומר, עד שהוא הגיע להגיד את השבח הגדול הזה שנקרא הללוקה. השבח הגדול הזה שנקרא הללוקה כבר מפורש בגמרא בערבי פסחים, שבעשרה לשונות של שבח נאמר ספר תהילים, וגדול שבכולם הללוקה, לפי שהוא שם ושבח כאחד. זאת אומרת, יש כאן גם את ההללו, וזאת מחלוקת, מחלוקת אפילו המוראים בירושלמי, גם אצלנו, גם בגמרא דידן יש מחלוקת בזה, אם אלו שתי תיבות או תיבה אחת. להלכה זאת תיבה אחת, על כל פנים זאת תיבה אחת, אבל אותה תיבה אומרת שם ושבח כאחד, שם ושבח יחד בצירוף. פירוש של צירוף של שם ושבח זה לא צירוף של שכנים, שם ושבח כאחד, אלא שאמירת השם כוללת בתוכה את אמירת השבח, ואמירת השבח כוללת בתוכה את גילוי השם. זהו השבח הגדול שנקרא הללוקה, שם ושבח כאחד. אז כתוב כאן שדוד המלך, כדי להגיע לאפשרות להגיד כך את השם הזה, את השבח הזה שנקרא הללוקה, אז דוד המלך היה צריך לעבור ולומר קוף ג' מזמורים, כדי שבמזמור שבא אחרי אותם קוף ג' אז הוא יוכל לומר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ואז ברכי נפשי את השם הללוקה. יתמו חטאים, הגמרא הלאה בהמשך הגמרא דורשת יתמו חטאים ולא חוטאים, כאן זה בהמשך דברי הגמרא. יתמו חטאים מן הארץ, זה אחרי שתוקן אותו צד. זה מה ששוב מגלים לנו רבותיהם, אחרי שתוקן אותו צד שהוא שורש לכל החטאים כולה. זה מה שעשה דוד, וכשהגמרא מדגישה, הגמרא מדגישה בכך וכך מזמורים. זאת אומרת, כך וכך, במספר כזה, מזמורים במספר כזה צריכים היו להיאמר, כדי שנגיע למצב של יתמו חטאים. יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. אז אפשר לומר בשקט את השבח הגדול הזה שנקרא הללוקה. פירוש המילה הללו, הלל, אומרים הראשונים, זה מלשון אור, מלשון בהלו נרו עלי ראשי. אור מהל, אורו יהל, כמו שכתוב הרבה מקומים, הרבה פעמים בתורה שבכתב, בפרט בספר איוב, כמה מקומות. בהלו נרו עלי ראשי, פירוש המילה הלל זה מלשון אור, זה כתוב בראשונים ברד"ק, בהרבה ראשונים, באבן עזרא, וכמה וכמה מהראשונים, והדברים פשוטים. ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם, דהיינו במילים אחרות, כל אור מאיר כביכול את שם השם, מהולל, מואר. זאת אומרת, אור שהוא מהל, אור שמאיר, זה נקרא הלל, זה פירוש המילה הלל. וכשאומרים הללוקה, פירוש הדבר שהשבח הוא שבכל מקום כביכול מאיר שמו יתברך. בלי אותם קוף ג' מזמורים, אותם קוף ג' מזמורים זה מה שנשתייר, כמו שאמרנו מקודם, זה מה שנשתייר מן היש שלא הואר, זה מה שנשתייר מן היש שהוא מחוץ לאור, מחוץ לאותם 207 שהם מוארים, שהם באור. מה שנשתייר מהיש שהוא לא מואר, אז הוא צריך להיות מואר. אחרי אותם קוף ג' מזמורים שאמר דוד בספר תהילים, אז הוא יכול היה להגיד את השבח הזה שנקרא הללוקה. אבל כיוון שחז"ל כיוון שחז"ל מונים כאן את המספר של אותו שבט, זאת אומרת, אותם מזמורים שהם צריכים להיות נאמרים, המספר צריך להיות זה, זהו המספר. זאת אומרת, המספר הזה הוא המספר שנושא בתוכו את כל, המספר הזה צריך להיות מתוקן, לא המספר כמספר, אלא כך וכך דברים, כך וכך מערכות צריכות להיות מתוקנות. קוף ג' מערכות צריכות להיות מתוקנות, כאילו קוף ג' עולמות מתוך כל היש כולו צריכות להיות מתוקנות, וצריך, כן, שהאור יהל גם עליהם. אחרי קוף ג' מזמורים אפשר לומר ייתמו חטאים מן הארץ, ואז הללוקה. כל זה דברי רבותינו עם קצת תוספת הסבר. למדנו, אם כן, שנחזור לכל פורענות. אין לך פורענות שבאה על ישראל שאין עמה מחת העגל, או אין לך אבון שאין עמו מאבון העגל, כמו לשון אחר שהראשונים העתיקים. דהיינו, חת העגל מצטרף, הוא שותף, הוא חייב להיות שותף בכל חת וחת. כל חת וחת מצורף אליו חטא העגל, ורק בצורה כזאת הוא יכול להיות נעשה. חטא הוא חטא בצירוף חטא העגל. בלי חטא העגל אין חטאים בעולם. אם העגל יהיה מתוקן, אז ייתמו חטאים מן הארץ. אותו חטא העגל כשהוא מתוקן. כשדוד המלך אמר את אותם קוף ג' מזמורים, אז הוא תיקן מה שתיקן. כשכל זה תוקן ויתמו חטאים מן הארץ, כשזה איננו, אין חטאים יותר. כאן נמצא שורש לכל חטא. אז אם אנחנו רוצים לתפוס את אותו שור, אותו שור, אותו שור ששמטו מהמרכבה, אם רוצים לתפוס את אותו שור בקרנב, את אותם פני שור מהשמאל, אז כאן בחטא העגל, זאת הפרשה שמלמדים אותנו איפה נמצא שורש לכל חטא. כל חטא של כל אחד ואחד בכלל ישראל, מאז מתן תורה ועד סוף כל הדורות, עד הזמן שיתמו חטאים מן הארץ. כמו שאמרנו, אותה סיבה שהיא חטא העגל, מה שהיה בחטא העגל, זה שורש לכל חטא. פירוש, חטא העגל אומר, נגיד את זה במילים הכי גסות שרק אפשר, אחרי שאני קיים, אחרי שאני קיים, אחרי שאני כבר נמצא, אחרי שאני קיים, אז אני אעשה מה שאני מחליט. אני הוא הקובע את מציאותי שלי. וכך הדברים אצל מי שהוא לא כל כך אז פנים, אז הדברים האלה תופסים רק ברגעים מסוימים, ובדרך כלל הוא יודע שזה לא ככה, אבל ברגעים מסוימים, אז הדבר הזה, זהו הדבר ש... אצל מישהו יותר חצוף, אז פנים גדול יותר, אז הדבר הזה תופס את כל מעגל חייו. כל מעגל חייו כולו עגל אחד גדול. אצל אז פנים עוד יותר גדול, אז הדבר הזה תופס כלפי עצמו וכלפי אחרים גם. זאת אומרת, הוא יכול להרחיב את העגל שלו, את העיגול שלו, את אותו עגל, הוא יכול להרחיב את זה על פני שטח גדול יותר. לפעמים על פני שטח מאוד גדול. על כל פנים, כאן נמצא השורש לכל חטא. זהו השורש לכל חטא. כיוון שזה השורש לכל חטא, אז זה השורש לכל מוות שישנו בעולם. דהיינו, אין מיטה בלא חטא, כמו שכתוב. אז חטא מביא בעקבותיו מוות. אני אמרתי, כמו שכתוב בפסוק, אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותו, אכן כאדם תמותו, והמה כאדם עברו ברית. זאת אומרת, כאן שורש חטא וכאן שורש המוות שישנו בעולם. והמוות עניינו, כן, כמו שכתוב, כמו שידוע, כמו שכתוב בגמרא, תמיד המוות הוא או קט לי קולה, או קט לי פלגה, או למחצה, או לשליש, או לרביע. אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. כל זה כולו משורש אחד. המוות הוא אבי אבות של כל, ותולדותיו אז הם מיני קט לי פלגה. תענו, מיטות קטנות יותר. מה לי קט לכולה, מה לי קט לפלגה, כתוב בגמרא כמה פעמים. גם זה נקרא קט לקט לפלגה, גם זה קט מיטה ואיסורים, שניהם בני חד הביק תאינו. כל פורענות שעניינה או רחמנה ליצלן קט לכולה או קט לפלגה, גם מזה רחמנה ליצלן, למחצה, לשליש, לרביע, לכמה וכמה שלא יהיה, לא משנה, זה לא חשוב. אבל כל קט לקולה וכל קט לפלגה שנמצא, אז עניינו שורשו בחטא העגל. כאן הוא נמצא. כאן צריכים לחפש אותו וכאן הוא נמצא. כאן מקומו. חטא העגל. כשכתוב תבוא האם ותקנח צועת בנה על פרה, אז הדברים הם כפשוטם. כשהפרה מתהרת, אותה פרה שהיא מתהרת מטומאת מת, הטהרה מטומאת מת, את זה היא עושה. כשהטהרה מתהרת מטומאת מת, אותה טומאת מת היא צועת בנה של אותה פרה. הצועה של אותו עגל, כן, אותו עגל בן הפרה, סליחה, העגל הזה עצמו, צועתו שלו, כן, צועתו שלו. צועה זה נקרא דבר שהיה חי ופרש מהחיים. דבר שהיה חלק מגוף חי ופרש, פרש מהחיים. זה נקרא צועה. האפשרות, האפשרות שדבר חי יפרוש מהחיים. זה נקרא צועה של חטא העגל. זאת צועתו של חטא העגל. צועה נקראת פרש. כך זה נקרא. פירוש הדבר, כן. פירוש, פירוש המילה, פירוש המושג, זה דבר שהיה חי ופירש מהחיים. דבר שפורש מהחיים, פרש מהגוף החי. אז כשזה היה חלק מהגוף החי, אז זה היה חלק מ... חלק, חלק אחד מה... זה היה, זה עצמו היה דבר חי. כשזה פרש, פרש, זה הפך להיות... פרש לשון פרישה, צועה לשון יציאה. בכל אופן הדבר הזה יצא, אבל אין פרישה אלא מדבר שהוא היה אחד ופרש. יצא זה דבר שהיה בפנים ויצא משם. יצא מן החיים, פרש מהחיים. זה נקרא פרש. תבוא האם ותקנח צועת בנה. זה עניין צועת בנה של אותו עגל. המוות כולו הוא האפשרות, כן, של פרישה מחיים, כדרך שהעגל מאפשר פרישה ממקור החיים. מאותי עזבו מקור מים חיים את השם. וכשעזבו והלכו לעשות את העגל, אז זאת כניסה למקום שהמקום הזה הוא כשלעצמו. עניינו של העגל הוא פרישה מחיים. זה נקרא להימצא במין מציאות שכאילו מספיקה לעצמה. זה נקרא לעזוב את מקור החיים. זה נקרא תבוא האם ותקנח צועת בנה. ואת זה עושה הפרה. את זה עושה הפרה שגם היא הפרה. כל עניינה הוא שוב אנחנו צריכים להזדקק להזכיר את דברי חז"ל. הדברים של עצמם סתומים שוב, אבל הם אני יכול רק לצטט. ישנם חמש אותיות באלף בית שהן אותיות כאלו שכשהן נכתבות בצורה מסוימת אז המילה נגמרה, אי אפשר להמשיך את המילה יותר. אלו האותיות הסופיות, אלו האותיות כי מנפץ, כף, מם, נון, פה וצדי, מנצפח מה שנקרא בלשון הגמרא. אלו הן האותיות שהן האותיות שהן מסיימות, אותיות שהן סיום. בצורה של כתב, כשהן נכתבות בצורת סיום, אז הן הסיום של התיבה, והתיבה לא יכולה להמשיך יותר. זאת אומרת, אלו הן אותיות שעניינם סוף, עניינם סיום, עניינם עד כאן ויותר לא. כל האותיות כולם הן אותיות שהן לא עושות את הדבר הזה. כל מילה ומילה ניתנת לשינוי, ניתנת להרכבה אחרת, ניתנת לאופן אחר של, כן. אני יכול לקחת חלק מזה, לצרף את זה למילה אחרת. עוד סופית הגמה. אני לא, ממנה אני לא אוכל לפתוח שום דבר חדש. היא סוף והיא סוף, וזהו זה. היא רק גומרת, היא רק מסיימת והיא סוף בלבד. מה שמגלים לנו חז"ל שגם פה, גם פה משתמשים בערך המספרי של כל האותיות האלה. הערך המספרי של כל האותיות מן צפח זה 280 פי רש רש פי, וכך אומרים חז"ל, כך מגלים לנו חז"ל עצמם, הדבר הזה כתוב מפורש בחז"ל עצמם. זה אותם, כן, מה שמייצג, מה שמייצגות חמשת האותיות האלה. אז המילה, זאת המילה המורכבת פרה. זה מהפי ריש, שהוא המניין של כל הדינים שישנם באותיות, מניין כל הדינים שישנם באותיות. יחד עם חמשת האותיות, זה פרה. חמשת האותיות עם ערכם המספרי. ערכם המספרי הוא פי ריש, ומספרם של האותיות האלה זה ה' וזה פרה. כשהפרה עוד אדומה, אז זה דין עוד יותר. זה עוד יותר דין. וכשאת הפרה האדומה שורפים באש, אז זה שוב דין. וכששורפים את זה באש, עד שזה נעשה אפר, זאת אומרת, זה נעשה דבר שהוא הופך להיות פירור. זה דבר שמתפורר לפירורים. זהו המקסימום של דין שאפשר להעלות על הדעת. זה נקרא להביא את הדבר הזה להכי הרבה פירוד, הכי הרבה מה שנקרא דין. דין זה תמיד עניינו פירוד, עניינו הפרדה, הבדלה, העמדת כל דבר ודבר לעצמו בלי חיבור עם משהו אחר. הדין, כמו שאמרנו. אז המקסימום של דין הוא גם פרה, גם אדומה, גם שורפים אותה באש, וגם עושים אותה לאפר. גם עושים אותה לאפר. כל זה יחד לוקחים ומערבבים בתוך זה מים חיים. את האפר הזה מערבבים, ונתן עליו מים חיים אל כלי. כך בצורה כזאת, אז מחברים את הדברים הכי נפרדים שישנם בעולם, שהם, כמו שאמרנו, שוב להבין, כל פירוד בעולם שורשו במידה הזאת שנקראת דין. הראשונים אומרים, רבותינו הראשונים המדקדקים אומרים ששורש המילה דין הוא במילה די. די, זה נקרא דין, דיין כאילו. מי שמעמיד כל דבר ודבר על צורתו העצמית ואומר לו די, עד פה תבוא ויותר לא, כך זה ולא יותר. כל התחברות של דבר אל דבר אחר היא דבר יוצא מתוך עצמו ומתחבר אל דבר אחר. כל חיבור שורשו בחסד, שורשו באהבה, בחיבור שבין דברים. מים מחברים את כל הדברים שבעולם, אש מפרידה את כל הדברים שבעולם. מים הם הביטוי של חסד, אש הוא הביטוי של דין בעולם, כמו שידעו. אש מפרידה כל מים, אז הם לוקחים ומחברים את כל הדברים כולם. רוצים לגבל משהו, רוצים לחבר דברים, אז מחברים אותם על ידי מים. המים הם סוד החיבור בעולם, והאש היא סוד הפירוט שישנו בעולם. זה סוד החסד בעולם, וזה סוד הדין בעולם. מציאות להבין, מציאות שתופסת את עצמה בחינת דין, דהיינו תופסת את עצמה במנותק, בצורה שהיא לא מתחברת לשורש מה שנקרא מקור מים חיים, אלא דבר שתופס את עצמו כנמצא לעצמו, די לו בעצמו, די לו בעצמו. כאן שורש לכל חטא ולכל מוות. כאן נמצא העגל, כאן נמצא, כן, כאן נמצא העגל, וכאן נמצא כאן נמצאת השחיקה, שכל דבר ודבר נשחק עד שהוא נעשה לאבק, פורח. אבק פורח. כאן בתוך המערכת הזאת, כאן נמצאים כל החטאים, וכאן נמצא כל המוות כולו. כשתבוא האם ותקנח צועד בנה, האופן איך האם מקנחת את צועד בנה, כך בצורה כזאת היא עושה את זה. באופן כזה האם מקנחת את צועד בנה. לקחת את הדבר אחרי שהוא נפרד, אחרי שהוא נבדל, אחרי שהוא נשחק ונעשה לו, הוא נעשה די לעצמו באופן הכי מקסימלי. הוא נעשה די לעצמו, ואת כל זה לחבר יחד עם מים חיים אל כלי. כך בצורה כזאת, זאת טהרת, זאת הטהרה של פרה אדומה. כאן נמצאת הטהרה מטומאת מת. אני מאוד מאוד לא אוהב לדבר על דברים אקטואליים. אבל הייתי מעדיף לא להתייחס לחטא, אלא לשורש העגל שבחטא. לא לחטא בפועל. החטא בפועל זה, זאת בעיה בפני עצמה. לזה התייחסו אחרים. התייחסו, מתייחסים, יתייחסו. אני מבקש להתייחס לחטא העגל שיש בחטא. לעגל שנמצא. עד איכן הוא מגיע? כמה גדול העגל? ומהעגל הזה, כן, כולנו צריכים להיזהר. מהעגל צריכים להיזהר. אותו עגל שאומר, כדוגמת חטא העגל עצמו, משה רבינו לא חזר לפי התוכנית. דיינו, הוא איננו, הוא לא נמצא. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיל. אז לכן, היוצא מזה, היוצא מזה, אז אנחנו נוביל את עצמנו. אנחנו נוביל את עצמנו, אנחנו ננהיג את עצמנו, אנחנו נוביל את עצמנו. זה מה שמתבקש מאיתנו. זאת אומרת, אני אומר כעת את דעתם של עושי העגל, דעתם של אותם עגלים בעלי העגל. כי זה משה האיש אשר העלנו לא ידענו מהיה לו. הוא נעלם, הוא איננו. דהיינו, מכאן ואילך, אז ההנהגה של התורה היא בידינו. אנחנו נחליט, אנחנו ניקח, אנחנו נקבע צורה על הדברים, כמו שכתוב בפסוק, ויצר אותו בחרת, וישליחהו באש, והוא נעשה צורה, קיבל צורה. ויצא העגל הזה, ויצא העגל הזה. אז כבר מסבירים הראשונים בפסוק בפשטות משמע שזה יצא לבד. בפשטות המילים של אהרון הכהן, בפשטות המילים שהוא אומר, שאני עברתי להם למי זהב התפרקו, ולקחתי את כל הנזמים כולם, שפכתי אותם בתוך האש ויצא עגל. זה כתוב בפשוטם של דברים בפסוק. זה בוודאי לא כך. זה בוודאי לא כך. בפירוש כתוב, הרי ויצר אותו בחרת. הרי כתוב בפירוש שהאהרון עשה אותו. הוא צר אותו. הוא עיצב אותו. עשה אותו בדוגמת עגל. עשה אותו באותה צורה כמו שהם ביקשו. מה שכתוב היצא העגל הזה, מוסיף המערה לא מסביר. מה שכתוב היצא העגל הזה, זה העובדה שהוא נעשה דבר חי. אותה צורה קיבלה חיים פתאום. אחרי שהוא יצא מהאש. אז הסיכוי היה שהדבר הזה יצא כמו שהוא נכנס. האש פעלה בו רק את העובדה שהוא נעשה צורה גמורה מסוימת. אבל מה שהוא קיבל פתאום, פרצוף של כאילו דבר חי, דבר חי. זה דבר שנעשה בעקבות החטא. כאן צריך להבין, באמת. להתבונן, להבין היטב. כל החטאים כולם הם זבחי מתים. הם דברים שאין להם שום חיות. כשלעצמם הם דבר לא חי. הם דבר מת. מי שמחיה אותם זה החוטא. הוא זה שנותן להם חיים. זאת עצם המציאות שלכם. נתינת חיים לדבר מת. לקחת דבר מת ולהפיח בו חיים. לעשות את זה לכאילו דבר חי. לעשות את זה, לתת לדבר הזה צורת אדם. להשקיע בתוך הדבר הזה משהו מעצמי. ממילא הדבר הזה הופך להיות חי. כי הוא מקבל חלק בחיותי שלי. הדבר הזה כשלעצמו אין לו שום שייכות. וכשלעצמו הוא מופקע מחיים. מופקע מחיים, הוא לא ש... הוא ההפך מחיים, הוא כולו מוות. את חייו הוא מקבל מהחוטא. החוטא הוא זה שמפיח בו, הוא זה שברא אותו. שוב, בלשון שצריך להבין, כל חוטא בורא את החטא בדמותו כצלמו ונופח בו נשמה. כל חוטא, אז הוא בורא בריאה של שקר, בורא צורת אדם שהוא אחראי לה. זו צורת אדם שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותה. זה לא אותו אדם של וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. זהו האדם שבורא העולם בר. החוטא לוקח ולוקח גולם ובורא צורת אדם מזויפת, צורת אדם בלי יעל, צורת אדם לא נכונה, ונופח באפה נשמת חיים ובורא אותה בדמותו ובצלמו של החוטא. זה מה שהתורה מגלה בחטא העגל. החטא מפיע חיים בדבר. החטא לוקח את ה... את ה... את ההבל, את האפס, את התוהו, את ה... את השום דבר. נופח בו נשמה ויוצר ממנו צורת אדם. צורת דבר חי. לא צורת אדם כאן. צורת דבר חי. אותם חיים שהיו בעגל, זה החיים של אותה, מה שהשקיעו החוטאים. את חייהם שלהם הם השקיעו שם. להבין. אני רוצה להתבונן כמה גדול העגל. כמה גדול העגל שנמצא בשורש. אז לא חייבים להגיע לאווירה, כן, לאווירה כל כך מרשימה כדי לגלות את העגל שנמצא בשורש הדבר. את העגל הזה אפשר לחפש, כל אחד ואחד יכול לחפש את חלק העגל, כל אחד יכול לחפש בתוך עצמו את חלק העגל שבדבר. אז כל אחד יכול לחפש בתוך עצמו. אותה תומעה שטוענת, אותה תומעה שכבר צווחת, כן, כבר צווחת כבר עשרות שנים, אולי אפילו מאות שנים, בראש חוצות. קשה לדבר. אני מתכוון לאותו חלק של דחיקת רגלי שכינה שיש בדבר הזה. תן לנו לבד, תן לנו, מה שאמר אותו אחד, אותו אחד, שלא היה, עוד לא היה עוד אחד מישראל ששפך כל כך הרבה דם, כל כך הרבה דם ישראל, לא היה, אני מדבר כעת על בר כוכבא, לא היה אדם ששפך כל כך הרבה דם ישראל. המספרים הם מבהילים, מחרידים. זה חרדת אלוקית. המספרים של הרוגי ביתר, הרוגי אותו מרד. 7 שנים כתוב בגמרא, לא היו צריכים לזבל את השדות. כל האזור לא היה צריך לזבל את השדות 7 שנים מדמם של ישראל. מביתר עד לים היה ודי שזרם דם עד הים. והמספרים שהגמרא מספרת הם מספרים נוראים, מבהילים. מבהילים. כל החטא היה, כמו שחזל אומרים בפירוש, אותה חוצפה כלפי שמיה, אותה אמירה כלפי שמיה. הלא אתה אלוקים זנחתנו ולא תצא אלוקים בצבאותינו. רק אל תפריע. תן לנו לסדר לבד את הדבר. תן לנו לארגן לבד. זאת אומרת, תשאיר את הדבר הזה לבחירתנו שלנו. אנחנו נארגן את הדברים לבד. לא היה, מעולם לא היה דבר ששפך יותר את דם ישראל מההגדה הזאת. האמירה הזאת היא זאת ששפכה את דם ישראל מאז ועד עצם היום הזה. צריך תמיד לזכור ולדעת. התורה כולה, כל התורה, היא הסיפור של ההנהגה, איך שכביכול בורא העולם מנהיג את כלל ישראל. זאת התורה. עד שכלל ישראל נולד, ומאז שכלל ישראל נולד, אז איך שכביכול בורא העולם מנהיג את כלל ישראל, עד בואם אל ארץ נושבת. זאת כל התורה כולה. מובן מאליו לכל בר דעת, שמכיוון שכאן נמצאת התורה, אז פירוש הדבר שבגנוז, התורה שבעל פה, או כל התורה כולה נמצאת בהנהגה הזאת. דהיינו, כביכול בורא העולם מנהיג את כלל ישראל בעולם, אבל ההנהגה הזאת עצמה היא תמיד תורה. זה פשוט וברור. החלק ההוא נתגלה בגלוי כתורה, וכל החלקים האחרים, דהיינו כל ההנהגה של כלל ישראל, מאז ועד סוף כל הדורות, זה יתגלה לעתיד לבוא כתורה. חז"ל מספרים הפלגות נוראות על הסודות, על הסודות שנמצאים בספר דברי הימים. כתוב בגמרא שמסע 400 גמלים הייתה הכמות שנכתבה מהדרשות שדרשו בין שני פסוקים שההפרש ביניהם הוא 8 פסוקים משהו. כך אומרת הגמרא בפסחים. כך כביכול בורא העולם, כך בהנהגה של כלל ישראל, ההנהגה של כלל ישראל כולה היא עצם התורה, היא התורה. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים ללמוד את זה, אנחנו לא מבינים את זה. זהו הסוד הכמוס של התורה, שכביכול בורא העולם לא מגלה את זה. הוא לא מגלה את זה כרגע, הוא יגלה את זה במהרה בימינו לעתיד לבוא. אבל מבינים הרי לבד שכמו שהתורה שנתגלתה לנו היא ההנהגה של כלל ישראל, כך המשך הדברים. אז כאן כביכול בורא העולם מגלה את הנהגתו בעולם, וכאן הוא מגלה את כל רצונו. ישראל אשר בך את פער והתפארת, זו מתן תורה. ישראל אשר בך את פער, בכלל ישראל כביכול, בהנהגה של כלל ישראל, בזה כביכול, בורא העולם מגלה את התורה בעולם. זה לא מתגלה לאף אחד, כי אף אחד לא מבין את זה. אבל יבינו את זה. בינתיים זה ספר חתום. כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים. משה רבינו הוא זה שמוליך את כלל ישראל. משה רבינו מוליך את כלל ישראל, משום שמשה רבינו הוא זה שהתורה נקראת על שמו. התורה נקראת תורת משה, ומשה רבינו מוליך את כלל ישראל, משום שזה נקרא מתן תורה. זאת התורה, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זאת התורה עצמה. וכשבא מישהו ואומר, מישהו, קבוצה, איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקי ישראל, כמו שכתוב בפסוק, ובא מישהו ואומר, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, ואנחנו ניקח, אנחנו ננהיג את כלל ישראל, אנחנו ננהיג את כלל ישראל. פה מי שמעיז בדבר הזה לעשות משהו, פוגע בקודשי הקודשים, פוגע הוא פוגע בעצמה של התורה. כל מי שמעלה על דעתו אילו שהם רעיונות איך להנהיג את כלל ישראל, אילו שהם רעיונות, זה נקרא להעמיד את העגל במקום משה רבינו. אין לכלל ישראל הנהגה אחרת, אלא משה רבינו כשהוא נמצא, כשהוא נמצא, וכשהוא לא נמצא, אז צריך לחכות לו. בורא העולם מנהיג את כלל ישראל. בורא העולם מנהיג את כלל ישראל, לא אף אחד אחר. כל יומרה, תהיה איזו שתהיה, כל יומרה בעולם שמתיימרת באיזה אופן שהוא, כן, לתת קו מסוים איך צריכים להתנהג, זה יהיה או על ידי שוטה כזה או על ידי שוטה אחר, או שמשתתים במשיח או שמשתתים גם בלי משיח, זה אותו דבר. זה היינו הך. כל זה משורש העגל. ההנהגה של כלל ישראל, זאת התורה בעצמה. זאת התורה בעצמה. כל מי שנדחק, כל מי שתוקע את עצמו, כל מי שתוקע את עצמו, באיזה אופן שהוא, יהיה מי שיהיה. זה לא משנה כמה גדול יהיה העגל. ככל שהוא גדול יותר, הוא יותר עגל. מזה צריכים להיזהר. מזה צריכים להיזהר. מאותו שורש עגל שנמצא בכל ההשקפה הפסולה הזאת. רחמנא ליצלן. את כלל ישראל, הנהגה טובה, אם לא תדעי לך יפה בנשים. משה רבינו איננו, אם לא תדעי לך יפה בנשים, מה עושים? ימצאי לך בעקבי הצום. וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. כל שינוי בהנהגה הזאת, כל שינוי בהנהגה הזאת, כל יומרה להנהיג בצורה מחודשת, לא על משכנות הרועים, לא מה שהיה. לא בעקבות, לא בעקבי הצון, אלא מין חידושים. כל החידושים האלה הם מנהיגים את כלל ישראל אל עברי פי פחת. כבר היה לעולמים, ואנחנו בעלי ניסיון מר מאוד. כל מי שלוקח לעצמו, כן, כל מי שיוזם רחמנא ליצלן. אני אנהיג. אני אנהיג, אני אארגן את, אני אסדר את הדברים, תנו לי לסדר את הדברים. אם זה לא בעקבי הצון, אם זה לא לקיים את הפסוק של אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. אם לא כך, רחמנא ליצלן, אז זאת הנהגה שהיא מובילה רק למקום אחד. כל מי שמעלה כך על דעתו, כל מי שחושב כך, כל מי שנראה לו שכך צריך לעשות, אולי הוא לא שייך לחטא, הוא לא שייך לפורענות עצמה, אבל לתערובת עגל שבפורענות הוא שייך. מיותר להזכיר שמות, כולם יודעים. מיותר להזכיר שמות. זאת אומרת, אני לא מדבר על שמות של היום, אני מדבר על שמות כבר מלפני 100 שנה, זה לא משנה. מיותר להזכיר שמות. שמות של אנשים, שמות של תנועות, שמות של מהלכים, שמות של הנהגות, כל מיני הנהגות. שאנחנו היום על עברי פי פחת, זה הכל מודים. אנחנו על עברי פי פחת, זה כולם עוד. אף אחד לא מודה שהוא זה שהוביל אותנו הנה. את האמת הפשוטה הזאת צריכים לזכור. אני לא מחדש פה שום דבר. באמת. הדברים עתיקים. הדברים עתיקים, הדברים ידועים. אבל ככל שהדברים ידועים יותר, כמו שידוע, גם זה ידוע, וגם זה נדוש, וגם זה נשכח, כמו כל הדברים הידועים. שככל שהדבר ידוע יותר, אז צריך רענון יותר. ככל שהדבר יותר ידוע, יותר מפורסם, הוא צריך יותר רענון. יותר חידוש, יותר להתבונן בו עוד פעם מחדש, כל כמה דשווי כלי, כמו שהרמח"ל אומר בדרך עץ החיים, טבעם של דברים כגחלת, כל כמה דשווי כלי, כמו שהגמרא אומרת בבבא קמא, כל כמה דשווי כלי מעמיה עמיה ואזלה, אז זה מתעמעם והולך. אבל הפוך בה והפוך בה, ואז זה מאיר באור יקרות, אז זה מאיר באור גדול. אנחנו מדברים פה דברים פשוטים ביותר, דברים לגמרי לגמרי פשוטים, משהו שהוא באמת קרוב לאלף. אם נשים את עצמנו כך, שאת הפורענות של העגל לפחות נוציא מליבנו, את הפורענות של העגל נסלק, אז בעזרת השם לא תבוא עלינו שום פורענות, כי אין פורענות אלא פורענות בצירוף חטא העגל. כמה שפה נתקן, אז אנחנו נמעט מעלינו כל מיני, כל מיני פורענויות. ראו מעלתה בסופם של כל אלה, ראו מעלתה בסופם, ראו מעלתה בסופנו, בסופם הם כבר לא, הם כבר לא משנים, אבל ראו מעלתה לנו מכל היומרות ומכל ההנהגות ומכל הדברים שהם. כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. אז מה עושים? אז מה עושים? צאי לך בעקבי הצון, זה עלוב מדי, זה לא מעניין. מה זאת אומרת צאי לך בעקבי הצון? וראי את גדיותייך המשכנות הרואים. נעשה משהו חדש, נפרוץ דרך חדשה. כן. את הסוף של כל זה אנחנו, סוף כל זה אנחנו חיים היום. אנחנו אומרים בנוסח שאומרים בהגדה של פסח, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל מי יציל אותנו מידינו? על זה צריך תפילה מיוחדת, תפילה מיוחדת, בקשה מיוחדת, נס מיוחד. בשעה שאלה שעומדים עלינו לחלותינו, זה לא מבחוץ, זה לא מידם. וזה כולל הכל, כולל מכל הצדדים. כולם יודעים בדיוק מה לעשות. אלה בכו ואלה בכו, אלה כך ואלה כך, כולם יודעים בדיוק. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. לפחות את עצמנו, לפחות את עצמנו. מדובר פה על גדיותייך, על גדיותייך, על אותם גדיים שלנו, שהם סה פזורה ישראל באמת. אם לא תדעי לך היפה בנשים, אז צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרואים. בעזרת השם, בעזרת השם, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יצילנו מיד כולם.